בשפטים גדולים על מכות מצרים.
דברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. א' באדר, שנת 3268, למות רעמסס השני, לפי אחת הכרונולוגיות. שם הפרק, בשפטים גדולים, על מכות מצרים. אני דוקטור אילן אבקסיס. הפרק המלא זמין למנויים. אני ממליץ לכם בחום לעשות מנוי לכל הטוב הזה. מכות מצרים לא מותירות איש אדיש עליהן. היחס עליהן נע החל משלילה גמורה, המשך בניסיון למצוא הסבר הגיוני כלשהו, וחלה בקבלה מוחלטת של הכתוב. בפרק זה, אנסה להאיר את מכות מצרים מהזווית הספרותית, תוך בחינת מסורות אחרות על מכות מצרים המופיעות במקרא. אך לא אזנח את ההסברים השונים למכות, ואת הקישור שנעשה בין מכות מצרים לטקסטים מצריים כאלה ואחרים. מעטים הנושאים במקרא להם הוקדשה יותר תשומת לב מאשר מכות מצרים. החל מיוספוס פלביוס, המשך דרך דרשני חז"ל, אבות הכנסייה, חכמי האסלאם, וכמובן המחקר המודרני. חשוב להדגיש כבר עתה כי כל מכות מצרים, ואני חוזר שוב, כל מכות מצרים, מעוגנות היטב בפעילות הטבע. אין שום תופעה במכות מצרים בה המצרים לא נתקלו קודם לכן. עצם מכות מצרים מתבטא בשני רכיבים. עוצמה, המון דם, צפרדעים רבות, קינים כחול אשר על שפת הים, חושך מצרים ואפילו מוות. הכל ידוע ומוכר. אף אחד לא נותר שמות לסת בשל עצם התופעה. אבל העוצמה היא המכרעת. וחשוב לא פחות, ואולי אף יותר, התזמון, לפי אהרון, משה או אדוני. אז צפרדע אחת אינה מכה. אפילו 1,000 צפרדעים במשך שבוע אינן מכה. אבל מיליוני צפרדעים יחד, הבאות ונעלמות לפי פקודה, זו מכה. זה מה שמייחד נס מצירוף מקרים רגיל. יש במקרא ניסים על טבעיים, אבל רוב הניסים במקרא הם תופעות טבעיות שהנס מתבטא בעוצמה ובתזמון. אני מזכיר את הפרק המשולש על הנס במקרא, פרקים 47, 51 ו-53. בדף הפרק שמתי קישור. מספר מכות מצרים הוא 10. זה כתוב. בכל ליל סדר רבי יהודה נותן בהם סימנים. דצח עדש באחב. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך בחורות. אבל במזמורי תהילים נזכרו מספר וסדר אחרים של המכות. נדבר על כך בהמשך. כולם יודעים שמשה הוא שהיכה את מכות מצרים. אבל את שלוש המכות הראשונות היכה אהרון דווקא. דם צפרדע וחינים. את מכות 4 ו-5, ערוב ודבר, היכה אדוני. ואילו מכות 6 עד 9 בלבד, היכה משה, שכין ברד הרבה וחושך, ואת מכת הבכורות העשירית והאחרונה שוב היכה אדוני. דבר זה רומז על צירוף מסורות שונות לכלל 10 מכות. רמז בתהילים יש פחות מכות. לפני המכות ניקח צעד לאחור. צעד שיבהיר לנו אולי מדוע פרעו לא התרגש ממכות מצרים. עד מכת בכורות, וגם אז הוא התחרט מהר מאוד. כזכור, בעת ההתגלות בסנה, חשש משה שבני ישראל לא יאמינו לו. הלא לא חסרים כל מיני הזויים מטעם עצמם. אם בני ישראל עלולים שלא להאמין למשה, קל וחומר פרעו, שמבחינתו איזשהו רועי צון מדיני בא לבלבל לו את המוח. ציטוט. ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ואומר פרעו, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. סוף ציטוט. אין ברירה, צריך לשכנע את פרעו באיזה מופת. ציטוט. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון למור, כי ידבר עליכם פרעו, למור, תנו לי מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך והשלח לפני פרעו, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרון אל פרעו, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני. וישלח אהרון את מתהו לפני פרעו, ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעו לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהתיהם כן. וישליחו איש מתהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מתה אהרון את מתותם, והחזק לב פרעו, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. סוף ציטוט. משה ואהרון רצו להרשים את פרעו, במופת לחיזוק אמינותם, ומתה אהרון הפך לתנין. פרעו גיחך, וגם מתות החרטומים הפכו לתנין. לדעתי, מצוי שורש הסירוב של פרעו, לשחרר את בני ישראל. כידוע, אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון. פרעו ראה את המטה הופך לתנין, ומיד אחר כך החרטומים שלו גם עשו את זה. הרושם הראשון של אלוהי ישראל ביד נציגיו היה לא משהו. מה שהאל המוזר הזה עושה, גם אלי מצרים יכולים לעשות. נו, כבר ראינו אלים יותר רציניים מהאדוני הזה. המפגש הראשון בין אדוני, באמצעות נציגיו, לבין אלוהי מצרים ופרעו נחשב כאל, הסתיים בכל ענות חלושה. אין ברירה, עוברים לשלב הבא. ציטוט, ויומר אדוני אל משה, כבד לב פרעו, מעין לשלח העם. לך אל פרעו בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידך. תנין ונחש הן מילים נרדפות, כן? ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, שלחני אליך למור. שלח את עמי ויעבדוני במדבר. והנה, לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות. ובאש היאור, יסריח הכוונה, ונילאו מצרים לשתות מים מן היאור. סוף ציטוט. אין עונשין אלא אם כן מזהירין, לימדו אותנו חז"ל. ומשה יצא להזהיר את פרעו. כשפרעו יצא בבוקר אל היאור, משה צריך להטריע בפניו מפני מכת דם. הדם הרב ביאור אמור לשכנע את פרעו ברצינות משה ואיומיו. הקעת היאור היא רמז מטרים להקעת ים סוף. אפתח סוגריים ואומר שרמז מטרים הוא פריט מידע הנמצא בטקסט, לכאורה ללא הקשר ברור, אך מובן בדיעבד כפריט מידע הרומז, מכין או מהווה רקע להתרחשות עתידית. התוצאה של מכת דם תהיה שדגי היאור ימותו, היאור יבאיש, כלומר יסריח ויצחין, ומי היאור לא יהיו ראויים לשתייה. והנה הביצוע. ציטוט, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך, ונטה ידך על ממי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה ממיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעו ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם. נפלה ההי. ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעו, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממי היאור. וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היאור. סוף ציטוט. שימו לב שמי שהביא את המכה, ולא במובן הכלכלי, הוא אהרון כשליח האל. לאורך התורה, וקצת אחר כך, ישנה תחרות ספרותית בעיקרה בין משה לאהרון בנוגע לשאלה מיהו מספר אחד, מיהו האח הבכיר. בסופו של דבר, משה ניצח. אבל גם אהרון לא יצא מקופח. אני מזכיר את עניין שלוש המכות הראשונות שנעשו על ידי אהרון, וכן את שותפות הגורל שלהם בהקעת הסלע. בסיפור עגל הזהב, הם עמדו משני צידי המתרס עד שאהרון עבר לצד המנצח. וכמובן, תלונת אהרון על גיסתו הקושית. מצד שני, הכהנים בעם ישראל מתייחסים לאהרון כאביהם הקדום, יחס ששרד עד ימינו אנו. אנו מכירים בית כהונה שהתייחס למשה דווקא. בית כהונה המופיע בספר שופטים בסיפור פסל מיכה. ציטוט, ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. סוף ציטוט מתוך, ואני מדגיש בכוונה את המיקום שתוכלו לבדוק, שופטים י"ח 30-31. בקריאה לא ניתן ממש להבחין, אבל אני מציע לכולם לראות את הטקסט ולראות שבשם מנשה יש מה שמכונה נון תלויה, כלומר נון קטנה מעל השורה. רק מפאת כבוד משה הוסיפו נון תלויה ונוצר מנשה. הרי לא נעים שהנכד של משה רבנו מכהן במקדש בדן, מקדש בעל ניחוח אלילי, לכאורה. בתלמוד ציינו זאת במפורש, ציטוט, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. כרגיל, קודם מצטטים ואז דנים בפסוק, אמר לי ולטעמך, אמר לו ולדעתך, וכי בן מנשה הוא, והלו בן משה הוא, דכתיב, ככתוב, בני משה גרשום ואליעזר. אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה, מלך יהודה אחותה, תלאו הכתוב במנשה. סוף ציטוט. ופה סגרנו סוגריים על התחרות. ונחזור למכות מצרים. הפרק המלא זמין למנויים. אני ממליץ לכם בחום לעשות מנוי. זהו, עד כאן, בשפטים גדולים, על המכות מצרים. תודה לכם שהזנתם ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים. אבי הרטמן, חיים ארמון, עמית פלאצ'י, אלון גלוסקה, אלי לבנה ודודי שטיינר, שעזרו לאהרון לסחוב את המטה. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, ואמריצו את חבריכם לנוק כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות קצרין, שתעלוזנה בנות כרם בן זמרה. הדואל הוא אילן כרוכית ilan@abc.co.il. גם טופס צור קשר ממתין לכם, ורשימת התפוצה גם כן, וגם ערוץ היוטיוב מחכה, כי הוא שם. אם אתם אוהבים את העסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי בנוסף להמלצה מפה לאוזן על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. ישנם שלושה מסלולי מינויים. מנוי חודשי בעלות של 89 שקלים, מנוי חצי שנתי בעלות של 414 שקלים, כלומר 69 כפול 6, או מנוי שנתי שהוא המשתלם והטוב מכל בעלות של 588 שקלים, כלומר 49 שקלים בלבד כפול 12. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, בדף מוצפן ומאובטח כמובן. ניתן לשלם בפייפל, בביט או בפייבוקס, בתשלום אחד או בתשלומים. ניתן גם לרכוש מספריי, שיצאו בהדפסה מחודשת. הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. בדף הפרק יש קישור לכל. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט או ההסקט של התנ"ך, של דוקטור ליאור הרביד, ובשיתוף חלקי לאחרונה למרבה הצער של השחקן שרון אלכסנדר, המצוי בעיצומה של הסדרה על גיבורי ספר שמואל. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בניסן, החודש של יציאת מצרים, כן? ויהיה חלק ב' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב באדר, שם הפרק שניים שהם אחד, פרק יתולי לפורים. הפרק יהיה פתוח לכל. להתראות.